שכאן אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק לעומת דברי הימים. ראינו בסוף פרק ב' שהממלכה נכונה ביד שלמה, זאת אומרת הוא הרג את מי שהיה צריך להרוג, והממלכה נכונה בידו, והמשפט הבא זה והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד, עד כלותו לבנות את ביתו ואת בית השם ואת תחומת ירושלים סביב. שזה משפט שמפיל אותנו לרצפה, זאת אומרת, זה לא מתאים, זה לא שייך, זה מדינית אנחנו מבינים את זה מצוין, זאת אומרת, מדינית זה צעד מאוד חכם, כי מצרים היא הממלכה הידעה, לא שיש ממלכות, על אשור נשמע פעם ראשונה עוד 250 שנה כמעט, יש רק מצרים, אז מי שנשוי לבת של פרעה, הוא אף אחד לא יתעסק איתו, הוא איש מנוחה מלא, אז זה מובן, אבל מבחינה רוחנית זה פשוט לא מתאים, כי בת פרעה קודם כל היא גויה, מה הוא לוקח אישה גויה? זה האישה הראשונה שהוא לוקח, נכונים שהוא לוקח, דבר ראשון לקחת גויה, אז נגיד שהוא גייר אותה, הגמרא בכלל מתלבטת אם אפשר לגייר אותה, כי היא מצרית, זה הבעיה השנייה, ומצרים אסור לשאת אותה עד דור שלישי, זאת אומרת אין בכלל אפשרות להתחתן עם בת פרעה, הגמרא אומרת שהוא לא באמת התחתן איתה, רק כאילו התחתן איתה, אי אפשר להתחתן איתה בכלל, אז מאיפה זה הגיע? הוא לא היה צריך את זה, כן? זאת אומרת, הוא יכל להסתדר בלי זה, היה איש מנוחה כבר, היה חזק גם בלי להתחתן עם פרעה, ופרעה לא איים עליו, זה לא היה... וחז"ל יוצאים נגד הנושא הזה של בת פרעה, מקצה לקצה, זה הגורם לגלות, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, אז ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ועליה נבנה כרך גדול של רומי, בקיצור, הרבה דברים שמו, ובגלל זה ירובעם בן נבט לקח את המלוכה מרחבעם, מה גורם באמת לשלמה להגיע לדבר הזה? עכשיו שימו לב שפה, בפרק שלנו, בניגוד למה שיוזכר אחרי זה, ששם בת פרעה כבר תגיע בתור חטא, פה זה לא מוזכר בתור חטא. פה המשפט הבא, שני משפטים אחר כך זה, ויהיהו שלמה את השם. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר לו בגבעון, תשאל מה אתן לך, וזה נראה שהיחסים בין שלמה לקדוש ברוך הוא מצוינים, אחרי שהוא לקח את בת פרעה, אחרי כל מה שחז"ל אומרים על זה. עכשיו אפשר להוסיף לפה גם את הנקודה של, שאנחנו נצטרך להתעסק איתה עוד כמה פרקים, ששלמה הרבה נשים והרבה כסף עזה והרבה סוסים, כל מה שהתורה אמרה לו לא לעשות, ושנשא ותו את לבבו, ושכתוב שהוא בנה במה לכמוש, כל מיני דברים שלא יעלו על הדעת. אתה קורא את קהלת, אתה קורא את משלי, אתה קורא את שיר השירים, אתה אומר, לא יכול להיות שזה אותו בן אדם. זה לא מסתדר. הרבה דברים קשים בנושא של שלמה, ואני רוצה לתת פתרון כבר עכשיו, לשים אותו על השולחן, כדי שאולי נדון בו קצת יותר לעומק בהמשך, אבל כדי שיהיה לנו כאן בסיס יציב בנושא הזה. אז אני חושב שמה שקורה פה, זה שיש שאלה מאוד בסיסית, האם בית המקדש הוא בית המקדש האחרון או לא. יש גלות או אין גלות? זה השאלה. בזה הכל תלוי. שלמה בונה בית המקדש כאילו זה בית המקדש היחיד. לא תהיה גלות, המקדש לא יחרב, והיום בונים את בית המקדש, מחר זה אחרית הימים. גר זאב עם כבש זה מחר. בזמן שלמה. זאת אומרת, שלמה מבחינתו הולך להביא את העולם לאחרית הימים עכשיו. וזה בניין בית המקדש. וכחלק מהעניין הזה, הוא צריך להכניס את הכל, כל מה שקיים, תחת כנפי השכינה. הכל צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לכן מבחינת שלמה, אנחנו צריכים להתחתן עם הגויים, הוא צריך להכניס אותם. עכשיו, מה הוא צריך בשביל זה, שלמה? הוא צריך חוכמה. אני אעשה פה שנייה סוגריים. כשאתה רוצה להחזיר מישהו בתשובה, יש את ה... לא יודע, ערכים, כל מיני כאלה שמחזירים בתשובה. הם בדרך כלל מדברים שכלית, בני אדם. מנסים לתת להם הוכחה. לתת הוכחה לבן אדם שיש את הקדוש ברוך הוא, אז הוא יחזור בתשובה. זה בדרך כלל, אצל רוב האנשים זה לא עובד. וזה לא עובד מסיבה מאוד פשוטה. הבעיה לא בשכל. ושלמה כותב את זה אחר כך במשלי הרבה. הוא כנראה את משלי הוא כתב בסוף ימיו, אחרי שהכל מתברר לו. הבעיה זה לא השכל. אתה יכול להסביר לבן אדם מה שהוא רוצה. אם הוא לא רוצה להקשיב לזה, זה לא ייכנס. שאתה בן אדם לא רוצה להיות דתי, אין לו משהו שגורם לו לרצות, אז זה לא משנה מה תסביר לו ומה תוכיח לו, הוא לא רוצה את זה. ואותו דבר להפך, אם הוא לא רוצה להיות חילוני, לא משנה כמה תוכח לו, תביא לו אבולוציה, תביא לו, זה לא ייכנס. זה מתחיל ברצון, זה עובר לשכל, אבל זה לא מתחיל מהשכל אל הרצון, כמעט אף פעם. עכשיו, האפשרות השנייה זה שזה כן, האפשרות התיאורטית הייתה שזה כן, זאת אומרת שאתה יכול להסביר את הכל שכלית, אנשים עובדים שכלית וזה ישכנע אותם. על השיטה הזאת שלמה עולה. שלמה מבקש מהקדוש ברוך הוא מיד בהמשך הפרק חוכמה. הוא רוצה לקבל חוכמה והוא מקבל את החוכמה הכי גדולה שתהיה אי פעם. זאת אומרת, כאן כתוב שגם אחריו לא יהיה חכם. לא יהיה חכם. לא יהיה לא לפניו ולא אחריו. קיבל את כל החוכמה, אם עבודת השם תלויה בחוכמה, אם אמונה תלויה בחוכמה, הוא יכול עכשיו לכולם. הוא יפיץ את החוכמה הזאת לכל העמים וכולם יעבדו את הקדוש ברוך הוא. חד משמעית. וכיוון שזה לא תלוי בחוכמה, בלב טוב, אז דוד הוא העיקר ולא שלמה, כי דוד זה הנושא של הלב, ספר תהילים, ושלמה הוא נכשל. הוא נכשל כי זה לא נכון. וזה שזה לא נכון, זאת אומרת שתהיה גלות, זאת אומרת הרבה דברים. זאת אומרת שהתהליך מאוד ארוך, כי לתקן את השכל, אתה יכול, אתה יכול פשוט להסביר, להוכיח, להביא כמה דוגמאות, סגר את העניין. עבודה של דורות הם מאוד ארוכים, כי תזיז את הרצון של כל כך הרבה אנשים עכשיו. זה צריך להסביר להם שזה מה שהם רוצים, זה כבר עבודה אחרת לגמרי, במיוחד שהקדוש ברוך הוא לא שולט ברצון שלנו, השאיר את זה לנו. ולכן, שלמה מבחינתו לוקח את החוכמה, ולוקח את כל העמים, נושא נשים מכל העמים, ראשונה את בת פרעה, בתור המעצמה הגדולה. אני חושב שאם שלמה היה צודק, אם הוא היה מבין נכון את המהלך ההיסטורי, אז זה גם היה נכון שהוא נושא את בת פרעה. לא מתחתנים עם מצרי, כי כמו כל העמים, מה כתוב שם אצל, כשדוד, כששלמה לוקח את שאר הנשים, אז כתוב שהוא התחתן עם העמים, שהקדוש ברוך הוא אמר שלא לדבוק בהם, כדי שלא ימשכו את הלבבנו. זאת אומרת, זה הנקודה, הנקודה לא לדבוק בהם, משמים, הם יגרמו לך ללכת אחריהם. אם שלמה היה צודק שהכל תלוי בשכל, ושאפשר לתקן היום את כל העולם, אז לא היה בעיה אצל שלמה, כי הוא לוקח אותה אליו ולא הפוך. כן? זה קצת הביטוי כאן, ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד, הוא מביא אותה אליו, והוא היה מכניס אותה, הוא לא היה משפיע עליו בכלל, רק הוא היה משפיע עליה. כל הנקודה שנשא בתו את לבבו מראה שהוא טועה, הוא לא הבין נכון. הם כן יטעו אותו, כי זה שאלה של רצון ולא שאלה של חוכמה, אז לא יעזור לו שחוכם בעולם. הם הצליחו להטעות אותו. אבל אם הוא היה צודק, הוא לא היה חוטא, זה לא היה חטא. במקרה שלו, אותו דבר לגבי הסוסים. אסור לקחת סוסים, הרבה סוסים, כי אתה תשיב את העם למצרים. אבל אצל שלמה כתוב בפירוש שהוא הוציא את המרכבה ממצרים, הוא לא חזר לשם. זאת אומרת, הוא אמר, אני מספיק חזק כדי להביא את מצרים אליי ולא לבוא אליהם. ואותו דבר עם כסף. כסף כתוב שזה יתה את לבבו, שלמה שם את הכסף, אין כסף נחשב בימי שלמה מאומה. שלמה לא לקח את עצמו אל הכסף, הוא לקח את הכסף אליו, זה כבר לא נחשב. הוריד את הכסף. אומרים חז"ל, מאומה לפני החטא, ואחרי החטא כאבנים. זאת אומרת, זה נהיה הבסיס של הכל. זה נהיה כמו אבני בניין. אני רוצה להגיד משהו לגבי התוצאות של הספציפית של פרעה. קודם כל, פרעה כובש את גזר, ונותן אותה לבת פרעה בהמשך. גזר היא עיר שישראל לא כבשו אותה מעולם. לא לפני ולא אחרי. פרעה כובש אותה בשבילנו. חלק מהארץ פרעה כובש, ונותן לנו את זה. ואז שלמה גם בונה את בית חורון, וכל האזור שם מתקבל מפרעה. ועוד נקודה מעניינת, שמסתכל על הציר של ההיסטוריה, מצרים לא מציקה לעם ישראל. יש שני מקומות בלבד בכל ההיסטוריה שמצרים מציקה לנו, שהיא בלחימה איתנו. אחד זה שישק, שלוקח את אוצרות המקדש מרחבעם, שזה ברור שזה תגובה לזה, זאת אומרת, זה אחד מול אחד. והשני זה יושיהו, שנהרג על ידי פרעה נכו בסוף ימי ממלכת יהודה. כל אמצע הדרך, מצרים היא בת ברית של ישראל. מצרים היא מי שחוסים בצילה. היא לא נלחמת בנו, אנחנו נעזרים בה. זאת אומרת, מצרים באמת, שלמה הצליח לייצר עם מצרים קשר טוב. הם לא מציקים לנו. זה הצליח לו. נכון, כי הוא טעה. כי זה לא נכון. זה לא נכון, והוא לא יכול לדעת את זה באופן פשוט. זאת אומרת, זה לא שהוא טעה על בסיס של יצר הרע. זה, אני חושב שזה מה שזה בא להראות לנו פה. זה לא יצר הרע. זה טעות בהבנת איך הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם. או בהבנת נפש האדם, אם תרצה. ושלמה עצמו מתקן את הטעות, שתבינו, מי שקורא את משלי ואת קהלת ואת שיר השירים, במיוחד משלי ושיר השירים, לא יכול לפספס שזה כתוב על בסיס הניסיון של שלמה עם אנשים שלו. זאת אומרת, אחרי החטא ואחרי שהוא הבין את הטעות והוא מתקן. בלי כל ההתחלה, כל התשעה פרקים הראשונים, משווים את החוכמות לנשים, ואומרים, תקרא את האישה הזאת ולא את זאת. יש אישה טובה, יש אישה רעה, יש חוכמה טובה, יש חוכמה רעה. זאת אומרת, זה השאלה שזה הופך להיות, או שיר השירים, שהוא לוקח את אהבת איש ואישה, והופך את זה לאהבת הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. זאת אומרת, שזה, הוא מתקן את החטא הזה. ובאמת חז"ל אומרים, שאחרי החטא שרתה אליו שכינה, והוא אמר שלושת הספרים האלה לבית זקנתו. בכל אופן, זה מאוד מייאש זה ששלמה לא הצליח, כן? ברגע שאתה מבין שזה הנקודה. אם שלמה היה מצליח, זה אומר שאחרית הימים הייתה אז. כל ההיסטוריה מאוד עקובה מדם שלנו אחרי זה לא הייתה. זה היה תיקון מהיר של העולם, ולכן הוא גם בנה, זה מסביר את התיאור של הבמות. כן, חז"ל אומרים שאנשים שלו בנו והוא לא מיכה בהם, לכן זה נקרא על שמו. שלמה בונה, ככה כתוב, שהוא בונה את הבמות האלה על ההר שמשקיף על ירושלים. זה לא בסתר. הוא בונה את זה מול ירושלים, כי הוא רוצה לקחת את כל העבודות הזרות ולמצוא את הנקודה הנכונה שיש בהן ולהכניס אותה לקדושה. אבל זה לא עובד ככה, ולכן אף אחד לא הורס את הבמות של שלמה. מגיע חזקיה, מבאר עבודה זרה מכל יהודה ולא הורס את הבמות של שלמה. הבמות של שלמה לא ברור שהן בעייתיות, רק יושיהו הורס את הבמות של שלמה. יושיהו זה סוף סוף ימי הבית הראשון, רק הוא הורס אותם. וחז"ל שואלים, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שכולם עברו ולא הרסו אותם? כי יש כאן נקודה אמיתית. טוב, אני מניח שעוד ניגע בזה בהמשך. בכל אופן, זה, אני חושב שזה הכוונה של שלמה. יכול להיות, אבל זה נתן, זה מוביל את הקריסה. זה שחז"ל אומרים שזה הבסיס של רומי בעצם, ושזה שם ירונת והתפלגה הממלכה, זה משהו שאם הוא היה יודע הוא לא היה עושה. זאת אומרת, זה לא נכון לעבוד ככה. אם למשל בבית שני, הצורת עבודה הייתה לחזק את התורה. ברגע שאתה מבין שאתה הולך לגלות, אתה מחזק דברים אחרים. אם שלמה מבין שהולכים לגלות, הוא היה מנצל את תור הזהב הזה, לא כדי להשפיע על האומות, שבמילא בסופו של דבר לא הושפעו, כי הם לא קיבלו את זה. הם הושפעו בימה, ואחרי זה עזבו אותם. הוא לא היה מנצל את הזמן לזה, הוא מנצל את הזמן להכין את העם למטרות שלו, לבנות את העם נגד הזרה. אז אני חושב שהוא לא ידע. וגם לא בטוח שהוא היה מבקש חוכמה, אם זה היה הנקודה. רק העם מזבחים בבמות, כי לא נבנה בית לשם השם אדמים, כן, זה זמן של היתר הבמות. רק כאן זה אומר, הכל טוב, שימו לב, בת פרעה נמצאת במצב הטוב, כי כאן אנחנו מדברים על חיזוק הממלכה. אנחנו לא מדברים פה על החטא. הממלכה מאוד חזקה, העם מזבחים בבמות, כי לא נבנה בית לשם השם, הדעמים מהם. זה הבעיה היחידה של הממלכה הזו. אין בית לשם השם. העבודה זה שם מפוזרת. ולכן, ויעב שלמה את השם ללכת לחוד דוד אביב, זאת אומרת, כמו כך דוד אביב ברצונו הטוב, אבל רק בבמות הוא מזבח ומקטיר. אומר המלבים, שלמה, פספס את דוד בנקודה אחת, הוא המשיך לזבח בבמות, למרות שהמטרה היא לבנות בית אחד, ולכן זה בעיה, וזה תוקע אותו, הוא צריך לזבח במקום אחד, הוא צריך להתחיל להכין את הבית האחד, ולכן וילך המלך גבעונה לזבוח שם, כי היא הבמה הגדולה, הבמה הגדולה הכוונה למשכן, המשכן נמצא בגבעון, אין בתוכו את הארון, ולכן הוא לא נחשב משכן אלא במה, הבמה הגדולה, אבל שלמה אומר, בוא נעשה כאן מזבח אחד. דוד כבר הקריב במזבח אחד, בגורן הרבנה. למה לזבוח בבמות? אז זביחה בבמות זה חצי עבודה זרה. זאת אומרת, זה תחושה, זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אבל עם תחושה של עבודה זרה. וכל אחד בבית שלו, כל אחד עובד באופן פרטי. עבודת השם פרטית ולא לאומית. לא מרכזית. ואנחנו רואים שהעם חוטא בזה לכל אורך הדרך. הבמות זה הבעיה. ולכן, אומר המלבים, הוא הולך לגבעון לסבוח שם כדי לתקן את זה, להגיד, מעכשיו אנחנו עובדים במקום אחד, אלף עולות יעלה שלמה למזבח ההוא, ואכן בגבעו נראה שעלה שלמה בחלום הלילה, ואומר אלוהים שאל מי ייתן לך. זאת אומרת, בגבעון זה המקום, כיוון שהוא הפך אותו לעבודה השם מרכזית, הקדוש ברוך הוא כבר נגלה אליו בחלום. זה מה שהיה חסר לו, רק זה. אייל שואל, למה בעיות זה במות להשם? כן, זה מותר, קודם כל זה לא היה מותר, אחר כך ועדיין עבדו את הבמות. אחרי שנבנה בית המקדס זה כבר היה איסור במות, ועדיין עבדו בבמות. שם זה היה בעיה. פה זה לא בעיה מבחינת העם, מותר לזבוח בבמות, אבל מבחינת שלמה שהמטרה שלו, כל המטרה שלו זה לבנות את בית המקדש, זה פספוס של המטרה שלו. זאת אומרת, הוא לא מכוון למה שהוא אמור לעשות. זה לא מה שהוא רוצה לעשות, הוא צריך לבנות מקום אחד, ולכן הוא גם מתקן את זה. אז אנחנו מלכים א' פרק ג', את פסוק א' דנו עליו הרבה פעם שעברה, נתחיל שוב עם פסוק ב', אני רק מזכיר בפסוק א', דיברנו על החטאים של שלמה, שהם בעצם נובעים מההבנה שלו שהוא עכשיו מגיע לאחרית הימים. זאת אומרת שהוא התכוון בכלל לתקן את כל העולם עכשיו, ולכן הוא מתעסק כל כך הרבה עם הלכי הגויים, ולכן הוא בונה ככה את כל ירושלים, זאת אומרת הוא משקיע בזה מאוד בכיוון של אחרית הימים. לכן הוא מכניס את העבודה זרה פנימה, ואת אנשים הגויות, והכל כדי לחבר את כל העולם אליו, וזה נכשל כי הנקודה של הרצון היא מה שחשוב ולא של השכל, קצת דיברנו על זה, אנחנו הולכים לראות את העקבות של זה עכשיו. המקרה הראשון מגיע ישר לפסוקים ב' וג', פסוק ב' אומר, רק העם מזבחים בבמות, כי לא נבנה בית לשם השם עד הימים ההם. טכנית הפסוק מאוד מובן, כל זמן שאין בית לשם השם, אין מנוחה ונחלה, הבמות מותרות, בזמן של שילה היה מנוחה ונחלה, הבמות היו אסורות, אבל ברגע ששילה נחרבה, מה שנקרא ששילה נחרבה, אז אהרון יצא בעצם מהמשכן, אז הבמות מותרות, אז העם מזבחים בבמות. פסוק ג' ממשיך את אותו דבר, ויאב שלמה את השם ללכת בחוקו דוד אביו, רק בבמות הוא מזבח ומקטיר. אלא מה? שבין פסוק ב' לפסוק ג' יש פרשייה פתוחה, זאת אומרת הם לא מחוברים, ופסוק ב' מחובר לבת פרו, זאת אומרת זה שהעם מזבחים בבמות זה חלק מהסיפור עם בת פרו בעצם, ומה ששלמה מזבח בבמות זה מחובר להמשך, לחלום שלו, זאת אומרת זה בעצם מופרד לגמרי, שזה לגמרי לא הגיוני מבחינת הסידור, ואני חושב שזה בדיוק מה שזה בא לומר, זאת אומרת זה חלק מהרמזים מושתלים לנו פה, מה שלמה חשב ומה היה המצב. העם מזבחים בבמות מסיבה אחרת לגמרי ממה ששלמה מזבח בבמות. העם מזבחים בבמות כי מותר. וזה שמותר זה נוח להם, כי במות זה הרבה יותר דומה לעבודה זרה, זה כל אחד בחצר שלו, עם קורבנות. מאוד דק ההבדל בין במה לשם השם לבין במה לאליל. זה השאלה אם ניצב שם איזה אליל או אשרה, אבל העבודה אותה עבודה. ולכן כתוב מזבחים ולא כתוב מקטרים. שלמה כתוב מזבח ומקטיר. להקטיר זה מה שעולה אל הקדוש ברוך הוא, האמורים וכו'. את העם זה לא עניין. עניין אותם הזבח, הבשר שאוכלים, זה מה שעניין אותם. את שלמה עניין גם מה שעולה אל הקדוש ברוך הוא. זה לא אותו כיוון. ולכן העם מחובר לבת פרו, אל הקטע הבעייתי. השלמה אהב את השם. כן? הוא ביהב שלמה את השם. אגב, שלמה הוא הבן אדם היחיד בתנך שכתוב עליו שהוא אוהב את השם. והוא גם, אם אני לא טועה, בן אדם היחיד שכתוב שהשם אוהב אותו. שכתוב, לא כתואר, לא אברהם או אבי, אלא שכתוב שהשם אהב אותו כשהוא נולד. זה האהבה בין השלמה לקדוש ברוך הוא, זה משהו מאוד בסיסי אצל שלמה. שיר השירים בנוי על זה, לחבר, להראות את כל הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא בצורה של אהבה. אז שלמה אוהב את השם, המשמעות של זה ללכת בחוקות דוד, אביו, אבל בבמות הוא מזבח ומקטיר. מסביר המלבים, דוד לא זיבח בבמות והקטיר. דוד היה למקום אחד שהוא זיבח בו, וזה הגורן הרבנה היבוסי. ושלמה עבד בבמות, בכמה במות. וזה מה ששלמה הולך לתקן פה. הוא נשען לפסוקים כמעט מפורשים בדברי הימים, בדברי הימים ב' פרק א', אם אני לא טועה, לא פרק א', לסוף דברי הימים א', כתוב, בעת ההיא בירות דוד כי הנער הוא השם בגורן הרבנה היבוסי ויזבח שם, ומשכן השם אשר עשה משה במדבר, הוא מזבח העולה והיא בבמה בגבעון. ולא יכול דוד ללכת לפניו ידרוש אלוהים, עד מפני חרב מלאך השם. ואומר דוד, זהו בית השם האלוקים, וזה מזבח לעולה לישראל. זאת אומרת, דוד נבעט מחרב מלאך השם, הוא הבין שרק פה אפשר לזבח, לכן הוא אמר, זה המזבח להשם מעכשיו, והבמה בגבעון, זאת אומרת, המשכן, כשאין בתוכו את הארון, הוא לא נוגע בו. מה עושה שלמה? שלמה אצלנו, אני קצת רץ על ההתחלה של הפרק, כי אני רוצה שאנחנו נתעכב יותר בסוף שלו. שלמה, לפי המלך המדויק בדברי הימים, הולך לגבעון להביא את המשכן אל, אל ירושלים. הוא לא סתם הולך להקטיר בגבעון. אצלנו זה כתוב ניטרלי. אצלנו כתוב, וילך המלך גבעון על לסבוח שם, כי היא הבמה הגדולה. אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא. כן, שלמה הולך לגבעון, גבעון זה המשכן, המשכן נמצא בגבעון בלי, בלי הארון, וכיוון שהוא בלי הארון הוא נקרא הבמה הגדולה ולא משכן השם, כי לא, כביכול הקדוש ברוך הוא לא שוכן שם. מה שלא קורה בבית המקדש, בית המקדש הוא משכן השם גם כשהארון לא בתוכו, כי זה המקום הסופי, השכינה לא זזה משם. אבל זה נקרא הבמה הגדולה. בדברי הימים, אותו פרק מופיע קצת יותר, ושם כתוב ככה, אני מקריא לכם דברי הימים בית פרק א', ויאמר שלמה לכל ישראל, לשרי האלפים והמאות ולשופטים ולכל נשיא לכל ישראל ראשי האבות. זאת אומרת, הוא לא הלך לבד לגבעון, הוא אסף איתו את כל ראשי האבות. וילכו שלמה וכל הקהל עם אוהל הבמה אשר בגבעון, כי שם היה אוהל מועד האלוהים אשר עשה משה עבד השם במדבר. אבל ארון האלוהים העלה דוד מקריית יערים, והכין לו דוד, כי נטע לו אוהל בירושלים. זאת אומרת, המשכן נמצא בגבעון, הארון נמצא בירושלים, לא ביחד. ומזבח הנחושת אשר עשה בצלאל בן אורי בן חור, שם לפני משכן השם, בגבעון. והדרשו שלמה והקהל, הם הלכו לדרוש את המזבח. מה זה אומר לדרוש את המזבח, כן? לקחת אותו. ויעל שלמה שם על מזבח הנחושת לפני השם אשר לאוהל מועד, ויעל עליו עולות אלף. ואז יש את הסיפור של החלום מקביל אלינו. בסוף הפרק, ויבוא שלמה לבמה אשר בגבעון ירושלים, מלפני אוהל מועד וימלוך על ישראל. אז הפירוש שעמד ומפרש את הפסוק המוזר הזה, זה ששלמה מביא את הבמה אשר בגבעון אל ירושלים. זאת אומרת, מה שכתוב כאן בפרק הזה, כתוב הצעד הראשון בדרך למקדש. כן, הצעד הראשון בדרך למקדש זה להביא את המשכן אל ירושלים, כדי שאפשר יהיה לבנות את המקדש. וזה מה שעושה שלמה אצלנו, ולכן הוא הולך לעלות עולות אלף, וזה יסביר לנו למה בנקודה הזו, הקדוש ברוך הוא מתגלה לו בחלום, ושואל אותו את השאלה שלו, זאת אומרת, למה זה קשור לסיפור הזה? בכל אופן, כאן, בפרק שם בדברי הימים כתוב, שאלו בשלב הזה כנראה, זה רמוז, שאלו את המשכן אל ירושלים, בהמשך כתוב שם שכשבנו את המקדש, לקחו את המשכן אל בית המקדש, בעצם כנראה, מה שעולה שם זה כנראה גנוז, או במחילות מתחת, או בעליות מעל, אבל בעצם הכנסו את המשכן לתוך המקדש. שם הוא היה. עכשיו, כתוב אלף עולות יעלה שלמה על המזבח, ההוא, זה נשמע לנו המון. זה לא הרבה. זאת אומרת, דוד, בפרק שקראנו כבר, בדברי הימים, בפרק שפגשנו, דוד העלה, שלושה סוגים של, אני זוכר נכון, פרים וכבשים וזה, ומכל אחד הוא העלה אלף, בגורן הרבנה. זאת אומרת, כששלמה מעלה אלף עולות במשכן, הוא בעצם אומר שהמשכן קטן יותר מגורן הרבנה. בגורן הרבנה העלו 3,000, במשכן העלו אלף. זה עוקב לזה שהמשכן יש לו מנורה אחת, ולמקדש 10, שולחן אחד במשכן, 10 שולחנות במקדש. אז גם כמות העולות היא פחותה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לתלות את החלום של שלמה שמקבל נבואה בזה שהוא הקריב אלף עולות. זה לא מספיק. עשו יותר מזה כבר. בגבעון נראה השם אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים שאל מה אתן לך. כן? שלמה נהיה כאן נביא, שאלה באיזה שם נבואה, הרמב"ם דן בזה. אבל הוא נהיה נביא, והקדוש ברוך הוא שואל אותו מה אתן לך. עכשיו, זו שאלה מאוד משונה, לא תמצא אותה, אני חושב, כמעט בכלל, הגמרא מביאה עוד פעמיים שזה מופיע משהו דומה. בעיקרון לא תמצאו את זה, זה מין משאלות כאלה. כן? מה זה משאלה? שאל מה אתן לך. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לשלמה משהו, שיגיד לו, אני נותן לך, כמו לדוד אביו, הוא נתן מלוכה לעולם. הוא לא שאל אותו מה אתה רוצה. מה לו, כך, אתה תהיה מלך לעולם. ואם זה תלוי בשלמה, אז מה, למה צריך כאן שאלה? זה משהו מוזר. וכן, זה מופיע עוד אצל אחז, שנאמר לו שאל, שיבקש אות, וזה מופיע אצל המשיח, לעתיד לבוא. אז אני חושב שהנושא של השאלה פה, הסיבה של הקדוש ברוך הוא שאל מה ייתן לך, הקדוש ברוך הוא מכוון אותו כאן לנקודה, שבית המקדש הוא לא מקום של קורבנות. כן, הרי שלמה מתעסק פה עם 1,000 קורבנות. הוא אומר לו, בית המקדש זה מקום של תפילה. זה מקום שבו אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא דברים ותקבל, משאלות. יש לך יכולת לבקש משאלות. ואנחנו נראה את זה אחר כך כששלמה חונך את המקדש, יש לו תפילה באורך של חצי פרק, וכל התפילה מדבר על תפילה. זאת אומרת, מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה שמתפללים אל המקדש. הוא לא מדבר על קורבנות. זאת אומרת, הנקודה הבסיסית של המקדש היא תפילה ולא קורבנות. זאת אומרת, טוב, אז בכל אופן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מספר לך מה זה תפילה. שאל מה אתן לך. יש דבר כזה, תשאל, אני אתן לך. ויאמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול, כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך, נשרת לבב עמך, לא שהוא הלך עמך. ותשמור לו את החסד הגדול הזה, ותיתן לו בן יושב על כיסוק היום הזה. שזה מה שהבטחת לו, הוא עשה את מה שצריך באמת מבחינת הלב, כאן שלמה לא נופל בפח, זאת אומרת, הוא יודע שזה הנקודה, הלב זה הנקודה. ונתת לו בן יושב על כיסוק היום הזה, נתת לו, זאת אומרת, אני לא ראוי לזה. אני לא פה בזכות עצמי, אני פה בזכות דוד, אז אני בבעיה. כי אני לא ראוי. ואתה, השם אלוקי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער כתום לא ידעת שתבבו. השאל מה אתן לך, כן, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע שיש דבר כזה, ואתה צריך לדעת את זה, גם אנחנו צריכים לדעת את זה. יש דבר כזה, שאל מה אתן לך. אתה תשאל את השאלה, אתה תבקש, לשאול זה לבקש בלשון התנ"ך, כן? תבקש בקשה, והקדוש ברוך הוא נותן, לא תמיד, לא הכל, אבל זה מה ששלמה אחרי זה אומר, שיתפללו אליך דרך הבית הזה, תיתן להם. אחרי זה נצטרך לשבת ולשבור הרבה קולמוסים, איך זה עובד. זאת אומרת שהשם פונה, כן, השם פונה לאדם בנבואה. התפילה זה כיוון שלנו כלפיו, נבואה זה כיוון הפוך. אבל אז הוא אומר לו, בנבואה יש דבר כזה תפילה. הוא אומר לו, בנבואה אתה יכול לבקש ממנו. אם אתה רוצה עוד תירוץ אחר, למה הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה, זה כי מה ששלמה הולך לבקש, הולך לפגוע בשלמה, בסופו של דבר. ולכן הקדוש ברוך הוא לא הביא לו את זה מעצמו, אלא נתן לו לבקש את זה. זאת אומרת שזה יהיה בקשה שלו, ולא הקדוש ברוך הוא עשה את זה. מה זאת אומרת, אז מה הקטע? מה הקטע לתת לו את זה? כי זה שיעור מאוד מאוד חשוב שהעולם צריך לעבור. כן? ועבדך בתוך עמך אשר בחרת, עם רב אשר לא יימנה ולא יספר מרוב. הוא מציג כאן שתי בעיות שנראה שהן בעיות טכניות. זאת אומרת, קודם כל אני נער קטן, אני לא יודע לצאת ולעבוד. דבר שני, עמך הוא עם רב. ולכן, ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? עכשיו, זה לא מסתדר. כי מה הוא רוצה לומר? אני קטן, אז אני צריך יותר לב שומע. זאת אומרת, הרי מה ששלמה הולך לקבל זה חוכמה שלא היה אף אחד לפניו ולא אף אחד אחריו. אם הבעיה זה שהוא קטן, הוא בסך הכל צריך להיות יותר בוגר ממה שהוא. הוא לא צריך להיות עם חוכמה שאחד לא קיבל. כן? ולכן זה נראה שיש כאן נקודה אחרת קצת. זאת אומרת, הנקודה פה זה ששלמה אומר, אני, כמו שדיברנו, אני רוצה להביא את העולם אל אחרית הימים. עכשיו, זה מה שאני רוצה. בשביל זה הוא צריך את החוכמה, זה מה שאמר. חוכמה שאין כמוה, כדי לפי האפשרות שהוא הולך עליה, אתה יכול לשכנע את כולם במה שנכון. אתה יכול, רוצים או לא רוצים, אתה תביא להם את ההוכחות שצריך, והם משתכנעים. בשביל זה אתה צריך חוכמה יותר מכולם. אבל זה אומר, אני יש לי שתי בעיות. בעיה ראשונה, דוד היה צדיק גדול, אני נער קטן, אני עוד לא צדיק גדול, ואני חייב להיות צדיק בשביל להביא את העולם לאחרית הימים. ובעיה שנייה, העם, גם הוא עם בעייתי. הוא עם רב שלא ימנה לספר מרוב, והוא עם כבד. מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? שלפעמים אתה קורא לזה כבד לב העם. זאת אומרת, הם לא זזים בקלות. אני צריך לשכנע אותם. זאת אומרת, אתה צריך להגיע למצב שהמלך צדיק והעם צדיקים כדי להגיע לאחרית הימים, מה שלא קרה אף פעם. אז הוא אומר, אני צריך בשביל זה לב שומע, אני צריך בשביל זה את החוכמה. ויטב הדבר בעיני אדוני כי שאל שלמה את הדבר הזה. עכשיו, שלמה טועה, זה לא יצליח. עדיין הקדוש ברוך הוא שמח שזה מה שהוא שואל, זאת אומרת שהוא הולך להחליט הימים. זה חשוב גם כי הראש של שלמה במקום הנכון, גם אם הדרך לא נכונה. וזה חשוב עוד יותר, כי הסיפור של שלמה הוא לא טעות. אבל זה בירור שצריך להיעשות, גם הבירור הזה עצמו, ולכן הקדוש ברוך הוא נותן לו את זה. וגם אנחנו צריכים להבין איך נראה עולם של אחרית הימים, עד כמה שאפשר, זה ימי שלמה. זאת אומרת, אם יש לנו איזשהו ציור לאן אנחנו רוצים לחזור, זה ימי שלמה, למרות שזה לא שלם, זה לא ציור שלם, אבל זה טוב ששלמה הלך לשם. אבל זה לא הצליח. שני דברים שונים. ויאמר אלוהים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך, ושאלת לך אבי נשמוע משפט. יש שלושה דברים שלא שאלת. לא ימים רבים, שלושתם הוא אחרי זה ייתן לו במובן מסוים. לא ימים רבים, זאת אומרת לא חיים ארוכים, לא עושר, ולא נפש אויביך שיהיו תמיד תחתיך, כי בעצם דוד השאיר לו ממלכה מסודרת, ורצית לשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. זה אמירה, לא נורמלית. זאת אומרת, לא רק שלא היה חכם כמוך, גם לא יהיה. עד סוף הדורות, זאת אומרת, גם בדורנו וגם בדורות שלנו, לא יהיה חכם כמו שלמה. עכשיו, זה קשה מאוד הדבר הזה, זאת אומרת, למה להגיד לשלמה שלא יהיה מישהו יותר חכם ממנו? המשיח לא יכול להיות יותר חכם ממנו, לא יודע, לא. למה? למה לסגור את החוכמה עד שלמה? רוב המפרשים הולכים בכיוון הזה, זאת אומרת, לומר שזה לא שלא יהיה יותר חכם ממנו, אלא סוג החוכמה של שלמה היה ייחודי. כזה לא יהיה יותר. ומה שהם אומרים, שזה דברי המדרש, בסופו של דבר כולם הולכים לכיוון הזה, ונראה שזה הכיוון שצריך. היה לו איזו חוכמה של אחרית הימים, אז הם אומרים שזו חוכמה שבאה מלמעלה למטה ולא מלמטה למעלה. זאת אומרת, זה לא חוכמה שאתה חוקר ומבין, אלא זה חוכמה ששלמה קיבל את הכל בדיסק און קי. זאת אומרת, הוא התעורר מהחלום בבוקר, אומר המדרש, והוא שמע עוף מצייץ והבין מה הוא אומר. זאת אומרת, הוא לא היה צריך לחקור את זה. הוא קיבל את הכל מסודר, הכל כתוב. זו חוכמה שבאה מהקדוש ברוך הוא, ואף אחד לא יקבל חוכמה מהסוג הזה, למרות שיש סוג של נבואה או של דברים כאלה. ואני חושב שאפשר להוסיף פה שהסיבה שחשוב לומר שאף אחד לא יקבל חוכמה כזו, זה שחוכמה כזו בלי לב טוב, בלי רצון שהולך לקדוש ברוך הוא לגמרי, נזק יותר מאשר תועל, מה שראינו אצל שלמה. זאת אומרת, החוכמה הזאת יכולה לעבור רק על גבי רצון שאותו לעומק. ולכן הקדוש ברוך הוא לא ייתן אותה עוד פעם. פשוט לתת למישהו את כל החוכמה ככה במכה, זה לא טוב. זה לא מביא אותו למקום טוב. ולכן רוב המפרשים אגב אומרים את זה, שלומר שלא יהיה אחריו כמוהו, זה לא דבר טוב, זה לא בהכרח שבח. וגם אשר לא שאלת נתתי לך, גם עושר גם כבוד, אשר לא היה כמוך איש במלאכים כל ימיך, למה הקדוש ברוך הוא נותן לו גם עושר וכבוד? ביקש חוכמה שיקבל חוכמה. כן, זה מיותר. אני חושב שזה קשור שוב לאותה נקודה שאמרנו, לאן שלמה חותר. שלמה רוצה להחזיר בתשובה את כל העולם, נקרא לזה. כדי להעביר את החוכמה שלו למלכי הגויים, הוא לא מספיק שהוא יהיה חכם תיאורטי. הם יעריכו רק מישהו שהוא גם עשיר יותר מהם וגם מכובד יותר מהם. לפני, בלי זה הם לא יעריכו אותו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני נותן לך את זה. אתה תוכל להשפיע על כולם. אתה תהיה הכי מכובד במלכים בימיך ותהיה הכי עשיר, ולכן כאן לא צריך להגיד שלא יהיה יותר ממנו בעתיד. כי הם ישמעו לו לפי מה שהוא היום, זאת אומרת, אם הוא הכי גדול היום, ישמעו לו, מה אכפת לי שאחרי זה יהיה אנשים עשירים יותר. ואם תלך בדרכיי לשמור חוקי ומצוותיי, כאשר הלך דוד אביך וערכתי את ימיך, זאת אומרת, אריכות ימים תקבל רק אם הלב שלך יהיה במקום, אבל את השאר תקבל בכל מקרה, כי הניסוי הזה צריך להיעשות. ויקט שלמה והנה חלום, ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית אדוני, ויהיה לולות ויעש שלמים ויעש משתה לכל עבדיו. כן, אנחנו רואים בוא נבין, כמו המלבין, ששלמה העביר את המשכן לירושלים, עכשיו זה לא מובן למה הוא הלך אל הארון. הרי כל הנקודה הייתה שהוא הלך אל גיוון. בגיוון הוא קיבל את החלום, כי הוא קיבל בגיוון, אז שיגיד תודה בגיוון. למה הוא הלך לירושלים? התשובה היא שהוא העביר את המשכן לירושלים, שכן הוא עושה שם מסיבה גם. טוב, אנחנו ננסה להיכנס פה, אני חשבתי את הסיפור של ה... שמשפט שלמה לעשות רוב השיעור, לא נשאר המון זמן, אבל בואו ננסה. אני רוצה, לפני שאני מתחיל, להציב לכם כמה שאלות בשביל הבלשות האישית. את הסיפור של משפט שלמה, אני מניח שכולנו מכירים, את הסיפור של מה קרה שם באותו לילה, מספרת רק אישה אחת מתוך השתיים. אני מציב לכם שאלה מאוד פשוטה. האישה הזאת היא השקרנית או הדוברת אמת? זאת אומרת, הסיפור שמסופר פה הוא הנכון או הלא נכון? או במילים אחרות, מי האמא האמיתית? לא כתוב לנו פה מי האמא האמיתית. כתוב שזאת שאמרה שלא יחתכו את הילד היא האמא האמיתית, אבל לא כתוב אם זה זאת שסיפרה את הסיפור או שזה השנייה. אז אנחנו הולכים לקרוא את זה, והתשובות כתובות בפנים. טוב, בוא נראה תוך כדי. אז תבונה שתיים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו. כתוב אז תבונה, אומר שזה משמעותי, למה הם באו דווקא אז? הפשט הכי פשוט זה שהם באו אז כדי להראות את חומתו של שלמה. היה שואל למה חשוב לציין שהם זונות, זה מאוד חשוב. מאוד חשוב, קודם כל כי זה חלק מהותי בסיפור הזה, כדי שנראה את החוכמה של שלמה. אם תשימו לב, הסיפור של משפט שלמה הוא לא סיפור גאוני. הוא לא. זאת אומרת, באו שתי נשים עם הילד, הם רבות, אז הוא עושה ניסוי כדי לראות מי האמא האמיתית. זה אפשר לחשוב, זה לא כזה גאוני, למה העם כל כך ירא מפניו? למה הבינו שזה חוכמה אלוקית? זה ניסוי הגיוני בסופו של דבר. ולכן צריך גם לראות איך הוא הבין את זה, וגם להבין שהם היו זונות. וזה שהם היו זונות זה חלק מהותי בסיפור, למה זה גאוני. אבל אני חושב שיש כאן עוד שתי נקודות שצריך להבין. אחת, שהנקודה הזו באה כדי להסביר לנו בדיוק את הנקודה שאנחנו מדברים עליה כל הזמן. שלמה רוצה לקחת את העם ואת העולם למקום מאוד גבוה, אבל תראו איפה העם נמצא. זאת אומרת, אנחנו אחרי כל ימי שמואל וכל ימי דוד, ומסתובבות שתי נשים זונות, ואין להם אפילו בושה לבוא אל המלך למשפט, ולציין שילדו של מי הם. זאת אומרת, העם נמצא במקום כזה. העם ממש לא נמצא איפה ששמואל נמצא. זה המצב, זה מה שיש לשלמה בידיים. ונקודה אחרונה שאנחנו לא ניכנס אליה היום, אבל תשימו אותה אצלכם בראש אי שם, זה שבטוח יש כאן משל. ברור שהדבר הוא גם משל, כי שלמה במשלי, כל תשעת הפרקים הראשונים, זה משל אחד ארוך על החוכמות בתור נשים, כשהאישה, החוכמה, רעה, עבודה זרה, אמינות, היא נמשלת לאישה זונה. אז די ברור שהנמשל הזה משחק עם המשל הזה, ויש פה גם משל, ואנחנו לא ניכנס אליו, כי זה כבר הרבה יותר ארוך. ותומר האישה אחת, זאת שמספרת את הסיפור. בי אדוני הכוונה, זה בנפשי, לא הייתי אמורה לדבר לפניך, כן, היא אישה זונה, היא לא אמורה להגיע למלך למשפט, אבל היא אומרת, זה בנפשי, אין לי ברירה. אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, והילד אימה בבית. והיא ביום השלישי ללידתי, ותלד גם האישה הזאת. ואנחנו יחדיו, אין זר איתנו בבית, זולתי שתיים, אנחנו בבית, כן, אני קצת מקצר, אבל כאן היא מסבירה שאין עדים, אין מי שיכל להעיד, אין אנשים, אין גברים שם, אין זר איתנו בבית, וגם אין נשים אחרות שם, זולתי שתיים, אנחנו בבית, זאת אומרת, אין מי שיעיד על מה שהיה. וימות בין האישה הזאת לילה אשר שכבה עליו, כן, היא שכבה עליו בלילה, הוא בן חדש, ילד חדש, היא לא רגילה אליו, הוא נולד היום, כן, זאת אומרת, זה הבן שנולד היום, השני בן שלושה ימים כבר. ותקום בתוך הלילה, ותיקח את בני מאצלי, ועמתך ישנה, ותשכיבהו בחיקה, ואת בני האמת תשכיבה בחיקי. ואני שמה אותו אצלה, את זה אצלי, החליפה את הילדים. ואקום בבוקר להעניק את בני, והנה מת. אני רואה שהבן מת, והתבונן אליו בבוקר, בבוקר בדקתי טוב, זה בכל זאת ילד חדש, והנה לא היה בני אשר ילדתי. זה הסיפור שמספרת אישה אחת, שימו לב, אם הסיפור נכון, אם זו האישה שהיא האמא האמיתית, אז החליפו תינוקות. אם הסיפור לא נכון וזאת השקרנית, לא החליפו תינוקות בכלל. זאת אומרת, זה רק סיפור ולא החליפו תינוקות. ואת אומר, האישה אחרת לא, כי בני החי ובני חמת. זאת אומרת, היא אומרת לה, לא, זה פשוט לא נכון. זאת אומרת, לא קרה כלום. הבן החי שלי מראש. וזאת אומרת, לא, כי בני חמת ובני החי, ותדברנה לפני המלך. עם שתי עומדות הן מדברות לפני המלך. ויאמר המלך, זאת אומרת זה בני החי ובני חמת, וזאת אומרת לא כי בני חמת ובני החי. כן? המלך חוזר על הדברים שלהם, לכאורה בלי הגיון, הגמרא לומדת מפה שצריך לחזור על דברי הנידונים. ויאמר המלך, קחו לי חרב ויביאו החרב בפני המלך, ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת. זאת אומרת, הוא אומר דבר שאתה תופס את הראש, זאת אומרת, אני מניח שאנשים שנמצאים שם, ככה המדרש אומר. המדרש אומר, האמורה שאומרת המדרש אומר, על התנה, אם אני הייתי שם, הייתי תופס את הראש, איזה מין מלך זה? זאת אומרת, מאיפה הוא הביא משפט כזה מוזר? ברור שאתה חותך את הילד לשניים, הוא אומר, זאת אומרת, לפני שאתה יודע שהנשים האלה הולכות להגיב אל המשפט, אתה אומר, זה משפט לא הגיוני. ותאמר האישה אשר בנה החי אל המלך, כי נחמרו רחמיה על בנה, ותאמר בי אדוני, היא אומרת שוב בי אדוני, כי היא אומרת, אתה כבר גזרת את המשפט, אבל אני מבקשת לבטל את המשפט שאני בעצמי ביקשתי, תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתו. וזאת אומרת, גם לי, גם אנחנו לא יהיה גזורו. עכשיו פה יש לנו נקודת כשל בסיפור. אני יודע, כולם מכירים את הסיפור, וזה נשמע מאוד הגיוני, יש כאן נקודת כשל. היא לא הייתה אמורה להגיד את זה. אחת היא האמא האמיתית ואחת היא לא. שתיהן רבות ורוצות את הילד החי. מגיעה הנקודה שהאמא האמיתית אומרת, תנו לה את הילד החי. השנייה הייתה צריכה להגיד, תביאו. היא לא הייתה צריכה להגיד, גם לי, גם לך לא יהיה גזורו. היא רק יורה לעצמה ברגל. שתיקח את הילד החי, נתנו לה אותו. בסדר, מסכימים איתי שיש פה קושייה גדולה? ויען המלך ויאמר תנו לה את הילוד החי, תמת לו תמיתו אימו, זה מובן, בסדר, הוא אומר, הנה, עשינו ניסוי וראינו, וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוהים מקרבו לעשות משפט. אז אני אתן כאן הסבר, אני חושב שזה הסבר היותר שכיח במפרשים. יפה, אני חושב שאייל עלה על הנקודה הבסיסית. הקטע הזה לא מתאים. בתור זונות הן אמורות לרצות להיפטר מהילדים. הן לא צריכות לרצות אותם בכלל. זאת אומרת, זאת שהבן של המת לא הייתה אמורה להיות עצובה כל כך מזה, היא לא הייתה אמורה להיקשר אליו רגשית, או אולי מצד הרגשות הטבעיים, כן, אבל היא לא הייתה צריכה לרצות ילד אחר, זאת אומרת, מה היא? זה לא חלק מהחיים שלה. זה הנקודה ששלמה פה עולה עליה. זאת אומרת, אם זה היה שתי נשים רגילות, אם זה היה שתי נשים רגילות שיש להם בעלים, ושיש להם חיים, ושיש להם זה, המשפט שלמה לא היה עובד. מה שגאוני כאן זה שאם היה כאן שתי נשים רגילות, הם לא היו, זה לא היה עובד הסיפור. זאת אומרת, שלמה היה אומר לגזור את הילד, או ששתיהם היו מבטרות עליו, מרחמים פשוט, שלא יעשה כזה נזק, או ששתיהם היו מתעקשות, שייתן להם אותו שלא יערום. הם לא היו מבטרות על הילד כל כך מהר, ולא היו אומרות לגזורו כל כך מהר. שני הדברים לא היו קוראים. שלמה מבין שבאופן טבעי, נשים כאלה לא רוצות את הילד בכלל אצלם, זה מבחינתם תקלה. הם לא רצו אותו. אלא מה? לאחת יש ילד, ויש לה רחמים טבעיים עליו, זאת אומרת, היא מטפלת בו לא בגלל שהיא רוצה אותו והיא תכננה ויש לה מחשבות על העתיד, אלא בגלל שיש לה רחמים טבעיים, וזה כל מה שיש לה. והשנייה, כל מה שיש לה זה קנאה בזה שלשנייה יש משהו שלהם. זאת אומרת, אין לה עניין בילד עצמו, יש לה רק עניין שגם לשנייה לא יהיה. זה הכל. ברגע שהוא מבין את זה, אז הוא שם את המבחן שיבחן אם זה זה או זה. זאת אומרת, ברגע שהוא אומר, גזורו, אז זאת שיש לה רק רחמים טבעיים, תגיד ישר, קחו אותו. היא רוצה שהוא יחיה בצד הרחמים הטבעיים, היא לא רוצה ילד אצלה. לכן מאוד קל לה להגיד, הרבה יותר מלאישה רגילה, שאני לא יודע אם כמה מהר היא הייתה אומרת, תנו לה את הילוד החי. יכול להיות שהיא הייתה אומרת, אל תמיתו, אל תרגו אותו, אבל היא לא הייתה אומרת, תנו אותו לה. זה לא הגיוני לאישה רגילה. אבל האישה הזאת זה כן הגיוני. כי כל מה שיש לה זה רחמים טבעיים, הוא מפריע לה, הוא לא מה שהיא רצתה. והאישה השנייה, כל מה שהיא רוצה זה שלשנייה לא יהיה, אז היא תשמח לא לקבל אותו לידיים. היא לא רוצה אותו, היא רוצה שיגזרו אותו, זה עוד יותר נקמה שלשנייה לא יהיה כלום, ואחרי זה היא תיפטר כבר מהר, לא רוצה שהיא תטפל. אבל העיקר שלשנייה לא יהיה. ככה אמרו תגזור, אז ממש היא שמחה מזה, זאת אומרת, שלמה תפס את הנקודה, ולכן היא לא שמה לב שבזה שהיא אומרת גזורו, היא מודה שהיא שקרנית. זה ברור, זאת אומרת, זה לא צריך להיות חכם בשביל זה. אם היא אומרת, גם לי, גם לך לא יהיה, אחרי שהציעו לתת לה את הילד, היא טוענת שהיא האמא, הציעו לתת לה את הילד, והיא אומרת, עדיין תגזרו אותו, היא מודה שהיא לא האמא. אבל זה כל כך מה שהיא רצתה, שהיא גם חשבה שהמשפט פסוק כבר, שאי אפשר לשנות. אז היא אמרה, עד רבה, תגזרו אותו, אבל היא מודה שהיא שקרנית. זאת אומרת, אנחנו עוד לא נגענו בראיות, אני אציג לכם שלוש ראיות לזה, שזאת שסיפרה את הסיפור היא השקרנית. זה לא הסיפור שקרה, לא החליפו את הילדים. הראייה החזקה, שזה מה שאומר המלבים, זה שלאחת אכפת שהבן החי הוא שלה, ולאחת אכפת שהבן המת הוא לא שלה. זאת אומרת, אחת מדברת על המת, אחת מדברת על החי. כן, זאת שמספרת את הסיפור, אכפת לה רק המת. אם היא הייתה באמת האמא, היא לא הייתה אומרת, התבוננתי עליה בבוקר וזה לא בני אשר ילדתי, היא הייתה אומרת ישר, ראיתי שזה לא שלי, ראיתי ששלי אצל השנייה. זה מה שמעניין, שהבן שלי היה אצל השנייה. לא מעניין שיש אצלי את הילד המת שלה. רק זה שהבן שלי לא אצלי, זה מה שמעניין, וזה לא מה שמעניין אותה. מעניין אותה שהבן המת הוא יהיה של השנייה. וזה מה שהאנשים אומרות, זאת אומרת לא כי בני החי ובנך המת, מה שחשוב שבני החי ובנך הוא המת, והשנייה אומרת לא כי בנך המת ובני החי, מה שחשוב זה שבנך המת ובני החי, ולכן המלך חוזר על דבריהם. הוא אומר שימו לב, הוא אומר לעם שימו לב, זאת אומרת זה בני החי ובנך המת, היא מקדימה את החי. זאת אומרת לא כי בנך המת ובני החי, היא מקדימה את המת. ולכן אנחנו מבינים מי הצודק. עכשיו הנקודה הזאת פה, יש עוד הוכחה בנקודה הזו, הרי מה היא אומרת? היא אומרת, ראיתי שהוא מת מוקדם, והתבוננתי בבוקר, ראיתי שהוא לא היה בני אשר ילדתי, כן? עכשיו, היא לא אומרת, הסתכלתי על השני וראיתי שהוא כן בני. זאת אומרת, אני מסתכלת עליו, אני רואה שהוא לא בני אשר ילדתי. זהו, שם זה נגמר. זה מה שמעניין אותה, זה מה שהיא ראתה. היא לא יודעת מה קורה עם השני, למרות שזה היה צריך להיות הפוך, היא אמורה להכיר את הבן שלה. היא אמורה ללכת לראות שאלה אצל השני. והנקודה יותר חשובה, היא יודעת שהוא מת בזה שהיא שכבה עליו בלילה. בסדר, זה ראיית זהב. לכאורה לא רואים על הילד שמזה הוא מת. אז אם היא יודעת ממה הוא מת, אבל היא רק גילתה תינוק מת אצלה בידיים, אז היא לא הייתה אמורה לדעת ממה הוא מת. היא שמה את הראייה הזאת כאן. עכשיו, כאן הנקודה שאייל שאל, אז למה הוא היה צריך בעצם את הסיפור הזה? למה הוא היה צריך את החרב? אם יש כאן ראיות בתוך הסיפור עצמו, שהוא כבר מציין אותם, הוא אומר, תשימו לב מה זה כל אחת אומרת, הוא לא היה צריך את החרב. אז המלבים אומר בפשטות, הוא רצה את החרב שכל העם יראה. זאת אומרת, הוא רצה להוכיח לכולם את מה שהוא הבין בלי החרב. הוא הבין מהבנה פנימית של הנפש שלהם, והעם היה צריך את החרב. אבל יש כאן עוד נקודה, שזה הנקודה שאייל שאלה. בסוף יש כאן דיני בבא מציע, או שיש כאן תפיסת הלב. איך מלך יכול לדון לפי תפיסת הלב? המדרש אומר שכן. המדרש אומר ששלמה דן פה בלי ראיות. דן פה לפי תפיסת הלב. ומזה ירו עם ישראל. עם ישראל ירה ממנו, כי הם ראו שזה לא יעזור להביא ראיות, הוא תופס את האמת ולא אכפת לו מראיות. יש מקורות שמחזקים את הנקודה. גם מצד זה שברגע שאחת אמרה, תנו לה את הילוד החי, והשנייה אמרה, גזורו, הם שתיהם ויתרו על הילד. זאת אומרת, גם המוחזקת וגם השנייה ויתרו על חזקתם בילד. זאת אמרה, תנו לה, ויתרה על חזקתה, וזאת אמרה, תגזרו, ויתרה על חזקתה. ברגע הזה הוא יכול להגיד מאמו, לפי תפיסה, כי הילד כבר בחזקת בידים. זאת אומרת, אין מוחזקת. הוא הביא אותם למקום שהם יוותרו עליו, כדי שהוא יוכל לתת את הדין. עכשיו, מהנקודה הזו, האלשך, אני חייב לציין את זה, כדי שלא נטעה אתכם, האלשך אומר שהסיפור הפוך. זאת אומרת, האלשך אומר שהאם האמיתית זה זאת שסיפרה את הסיפור, ולכן היו חייבים את החרב כדי להוציא מחזקת השנייה, כי השנייה מוחזקת. בגלל שהשנייה מוחזקת, היו חייבים את החרב, כדי שהמוחזקת תגיד גזורו, ורק אז אפשר לקחת אותו. אבל זה לא פחות מסתדר בפסוקים להגיד שזאת היא האם האמיתית.